אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל את המאמר תורת הקבלה ומהותה בעמוד 557, כותרת חיוב ודרך התפשטות החוכמה. המאמר נמצא גם בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 23. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור.
טוב, אנחנו עברנו כבר הרבה מהמאמר הזה שנקרא תורת קבלה ומהותה. בעצם זה לא מאמר, בעל הסולם עשה איזה ככה אסף כל מיני חלקים רשומים כאלו, חשב לעשות מזה מאמר, אבל לא יצא לו, וכך אנחנו, לכן מה שנשאר מהמקיטיות על המאמר הבא אנחנו כך לומדים. גם מזה יש לנו הרבה מה ללמוד, אז בוא אנחנו נמשיך בינתיים. חיוב ודרך התפשטות החוכמה, כן?
כן,
בבקשה.
מתוך שחוכמת הקבלה כולה מדברת בסוד התגלות השם, מובן מאליו שאין לך חוכמה חשובה ומוצלחת לסגולתה כמותה.
למה? כי התגלות הבורא לנברא זה דבר החשוב ביותר, כי זה הכוח שמפעיל אותנו, זה ההנהגה וההשגחה וכל מה שקורה לנו, כל הגורל שלנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות. בעצם זה בכוח הזה, בהתגלות הבורא לנברא שאנחנו מגלה, אנחנו בעצם נמצא שם הכל על עצמנו, מאיפה אנחנו, מה קורה איתנו היום, לאיזה מטרה אנחנו מחויבים להגיע, הכל. ולכן האמצעי, החוכמה שמגלה לנו את הבורא, מסבירה לנו איך לגלות אותו, מסבירה לנו איך להכיר אותו ואיך להשתמש בגילוי הזה, אז ודאי שהיא החוכמה הכי חשובה מכל החוכמות על האדם. שמה יש עוד יכול להיות בעולם שלנו שיקבע את החיים שלנו, גורל שלנו, חוץ מחוכמת הקבלה אין?
ואל זה כיוונו בעלי הקבלה לסדרה שתהיה ראויה להתעסק בה, וכן ישבו ועסקו בה עד זמן הגניזה.
זאת אומרת, הם הבעלי החוכמה, הם סידרו את החוכמה, והכינו אותה בשבילנו בצורה שאנחנו נוכל להשתמש בה כדי לגלות את הבורא ולדעת מה לעשות עם זה הלאה. זאת אומרת, לא סתם הם כתבו חוכמת הקבלה מה שבא להם, אלא דווקא בצורה כזאת כדי להועיל לאלו שיכנסו אחריהם לחוכמה וישתמשו בה. זאת אומרת, אפשר היה לכתוב על גילוי הבורא ועל כל מיני תופעות מזה בצורה אחרת, ואנחנו גם כן רואים את זה. בעל הסולם כותב הרבה כאלו כתבים שמה שהוא כותב זה בלתי אפשרי להבין, וגם כן בכל מיני ציונים משלו, השמות כאלה שנותן, קיצורים למיניהם, מהמילות כאלה, מהאותיות כאלה, שזה אין לזה שום משמעות, וגם כן לא בזוהר ולא באף ספר, אלה שכתב את זה לעצמו, ממש לשמור את צורה הזאת, כלי הזה, רגש, התפעלות, לחזור על זה, אחר כך לחקור, קשר שלו וכן הלאה. אז אנחנו רואים ששם הם משתמשים לגמרי במשהו אחר. והספרים האלה שהם כתבו, הם כבר כתבו לצורך הלימוד, לצורך ההתפתחות שלנו. וספרים האלה דווקא אנחנו אומרים חוכמת הקבלה. האלו הכתבים שהם כתובים לעצמם, כותבים, זה אי אפשר להגיד שזה חוכמת הקבלה בכלל. זה דברים לגמרי לגמרי הם סתומים. כן,
שוב, וכן ישבו ועסקו בה עד זמן הגניזה, ומסיבה ידועה הוסכם לגונזה. מכל מקום, היה זה רק לזמן ידוע ולא חס ושלום לתמיד, כמו שכתוב בזוהר: עתידה חוכמת הדה להתגליה בסוף יומיה, ואפילו לטליה דבי רב.
זאת אומרת שחוכמה הזאת היא תתגלה בסוף הימים, אפילו בקצור לכולם. ולמה הם השתירו את חוכמת הקבלה? לזמן הגלות, שאנחנו היינו צריכים לעבור את הגלות בצורה כזאת שאנחנו מתפתחים במצב הגשמי, בצורה הגשמית, יחד גם ישראל וגם אומות העולם. ישראל זה חלק שהיה ברוחניות ונפל ממנו, ואומות העולם שלא היו, ושני חלקים האלה יחד שנפגשים אחרי חורבן בית המקדש, מתפתחים יחד בכל מיני מאורעות ודאי וצורות למיניהם. וזמן הזה הגלות חייב להיות זמן של התפתחות האגו בתוך האדם, רצון לקבל, שלזמן הזה חוכמת הקבלה יכולה רק להפריע. לכן אומר בעל סולם במקום אחר שהגילוי הזוהר שפתאום התגלה בימי רבי משה דליון על ידי אלמנתו, זה היה ממש קלקול שהוא גרם להרבה צרות. חוכמת הקבלה היא צריכה ממש להיות בגניזה השלמה כל השנות הגלות. כן.
היוצא מדברנו שעניין החוכמה האמורה אינה מוגבלת כלל בלשון של חוכמת הקבלה, כי עיקרה הוא אור רוחני היוצא ומתגלה מעצמותו יתברך. בסוד הכתוב, התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו. דהיינו, על שני הדרכים הנ"ל, מאלה לתתה ומתתה לאלה.
כן, שאנחנו אומרים חוכמת הקבלה, מה חוכמת הקבלה? למה אתה לא קורא אותה חוכמת ההשפעה? נגיד, למה חוכמת הקבלה? המקבלים? הכוונה היא להשפיע. אז תגיד חוכמת ההשפעה, גם כן נראה יותר יפה, כן? חוכמת הקבלה, יעני איך לקבל, איך לגנוב, איך לסדר, ככה, קצת לא מובן לנו. אבל באמת זה נכון, כי איך להשתמש עם הכלי שלנו, שזה מה שיש בידיים שלנו באמת, כלי קבלה. כן.
והדברים והדרגות האלו באים ומתפשטים על פי לשון מותאם להם, שהם באמת כל הוויות הבריות ומנהגיהם שבעולם הזה, שהם ענפיהם. כי אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין עליו מלאך מלמעלה, שמכה אותו ואומר לו גדל. והיינו, שהעולמות יוצאים ונחתמים זה מזה, כחותם ונחתם, וכל שבזה נוהג בזה. עד לעולם הגשמי שהוא ענף אחרון שלהם, אבל כולל את העולם העליון ממנו, כן נחתם מחותם.
מה הוא רוצה להגיד? שהחוכמה עצמה היא מושגת, היא מתקבלת, היא נפרסת לפנינו בקשרים שלה. זה כל החוכמה. זה כמו שבחוכמות של העולם הזה, שהעיקר כל החוכמה, כל העושר של הידיעה והבנה והשגה, הוא מתוך זה שכל הדברים מתקשרים זה בזה לתמונה גדולה שלמה, שאנחנו רואים עד כמה שהם פועלים יחד, עד כמה שהכל קשור ממש ככה כמו ברקמה כזאת ורשת אחת. ומתוך זה יש לנו השגה, מתוך זה יש לנו כוח איך לפעול על ידי הרבה דברים ובקשרים ביניהם. הנוסחאות נגיד שבכל חוכמה, מה זה נוסחאות? הקשרים בין התופעות שונות, זרות, יכול להיות זה לזה, אין? אבל הנוסחאות האלו הן מדברות על איך אנחנו יכולים להשתמש בתופעות בודדות, כן? בהשפעתן זה על זה. וכך גם כן בחוכמת הקבלה. שוב, כמו שאני אומר, הגישה היא ממש אותה גישה, היא לא משתנה. זה מתוך הרגש ושכל אנחנו פועלים גם כאן וגם שם. שכל היופי, כל העושר, כל הכוח, מה שיש לנו מהחוכמה, זה שהיא עוזרת לנו, מאפשרת לנו לקשור דברים הפוכים, לצרף אותם יחד לכוח אחד, אינו מלבדו, שאנחנו כל המציאות, כל הבריאה, אנחנו ממש קושרים יחד למציאות אחת, לרשת אחת, ויודעים איך להשתמש בכל הרשת הזאת, כמו במכונה הזאת האדירה. אז לכן ההשגה היא יותר לא מה שבתופעות בעצמם, אלא עד כמה שהן קשורות ביניהן.
בזה נקל לדעת שאפשר לדבר מעולמות העליונים רק על פי ענפיהם הגשמיים התחתונים הנמשכים מהם, או מהנהגות שהם לשון התנ"ך, או על פי חוכמות חיצוניות, או על פי הבריות, והוא לשון המקובלים, או על פי שמות מוסכמות, וזה היה נוהג בקבלת הגאונים מזמן גניזת הזוהר.
זאת אומרת, יש הרבה מאוד גישות באיזה צורה להסביר לנו הנושא הוא אותו נושא. לשון זה משהו אחר, זה כמו ש... צרפתי ואיטלקי וישראלי, וכל אחד רואים אותה תופעה, רק כל אחד מסביר אותה בשפה שלו. נגיד שהם מבינים אותו דבר, מרגישים אותו דבר, רק בכל זאת יש שפות שונות, כן? אז גם כן כך בחוכמת הקבלה השפות הן שונות. באותה התופעה אנחנו יכולים לדבר בכל מיני האופנים שונים. כן,
אנחנו ממשיכים בשורה, הנה בכתבי בעל הסולם, זה בעמוד 22 בקבלה למתחיל, זה 558 עמוד 23, סליחה, בכתבי בעל הסולם עמוד 23. הנה נתבאר שדבר התגלות השם אינו עניין של גילוי בפעם אחד, אלא עניין ההולך ומתגלה בהמשך זמן, המספיק לגילוי כל המדרגות העצומות המתגלים מאלה לתתה ומתתה לאלה.
ההתגלות הבורא לא יכול להיות ללא נברא, כי בגילוי חייבים להיות שניים: איפה מתגלה האור, באיזה תופעה שלו, באיזה תכונה שלו הוא מתגלה, כלפי מי הוא מתגלה, ביחס למה הוא מתגלה. כי סתם על משהו אחד אנחנו לא יכולים לדבר, אנחנו תמיד מדברים זה כנגד זה. אפילו שאנחנו בעולם שלנו מדברים על אור, אתה לא מדבר על האור, אתה מדבר עליו לעומת החושך, אתה מדבר על ירוק לעומת אדום, שחור, לבן. אנחנו תמיד לא מדברים על איזשהו תכונה אחת, אלא לגבי תכונות האחרות, אמנם שאנחנו לא מזכירים אותן, אבל כך אנחנו מדברים. כן? אותו דבר ברוחניות. אם לא הכלי שלעומתו אנחנו היינו מודדים את השפעת האור, לא היינו יודעים שזה אור שישנה השפעה מסוימת. כן? לכן לא יכול להיות שיש בורא ללא נברא. דווקא כלפי הנברא, איך שמתגלה האור, אז אנחנו יכולים לדבר על התכונות שלו.
ועל כולם בסופם מתראה עליהם השם, בדומה לאדם הבקי בכל המדינות ובריאות העולם, שאינו יכול לומר שנגלה לו העולם כולו, בטרם שגומר הסתכלותו באחרון שבבריאות ובמדינות. ועד שלא הגיע לזה, הרי עדיין לא השיג את כל העולם. כן, השגת השם יתברך הוא בדרכים מוכנות מראש, שהמבקש מוכרח להשיג כל הדרכים האלו בעליונים ותחתונים יחד. ומובן אשר העולמות העליונים הם העיקריים שבדבר זה, אלא שבאים בהשגה יחדיו, מפני שאין הבדל ביניהם בצורות, אלא רק בחומר, שחומר העולם היותר גבוה הוא חומר יותר זך, אבל הצורות נחתמים זה מזה, ומה שנמצא בעולם העליון נמצא בהכרח בכל העולמות שמתחתיו, היות שהתחתון נחתם ממנו. ותדע שאלו המציאויות והנהגותיהם שהמבקש את השם משיג, המה הנקראים מדרגות, להיותם מסודרים בהשגה זה על זה כמו שלבי סולם.
זאת אומרת, האור אין באור שום שינוי, אלא אותו חומר שהאור ברא כנקודת יש מאין, כן? אותו החומר הוא מתחיל להתפתח, כן? ואז בכל הדרגות ההתפתחות שלו הוא עושה כל מיני צורות משלו, כן? ואז אנחנו קוראים לצורות האלה העולמות או מדרגות, כן? עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, עד העולם הזה. ככה, מה שוני? שוני בחומר עצמו. נעשה יותר אחור, יותר גס. האור זה אותו האור, אבל ההבדל בין האור לחומר נעשה יותר ויותר ויותר ככה משמעותי, ההבדל. וזה מה שאנחנו מבדילים, כי אנחנו לא מבדילים בחומר עצמו ובאור עצמו, אנחנו רק ביניהם. לכן העולם זה נקרא עולם, כי מה שכאן הנעלם, מה שכאן הפוך מהאור, עד כמה שחומר זה הפוך, אז אותה הפכיות מהאור אנחנו מגלים. אנחנו לא מגלים, שוב תשמעו, לא מגלים את החומר עצמו, רצון לקבל, אנחנו מגלים ההבדל, הפער בינו לבין האור, וזה נקרא העולם, העלמה. לכן בעולם אדם קדמון אין כמעט הבדל בין אור לחומר, בין רצון לקבל, לכן הוא נקרא העולם הראשון, עולם הכתר, עולם הזך. עולם האצילות יותר עבה, בריאה, יצרה, עשייה, ועולם הזה הוא בכלל מנותק מכל ההרגשה. זאת אומרת שאנחנו תופסים פערים בין החומר לאור, ואף פעם לא אור ואף פעם לא החומר עצמו. אפילו שמדברים כך על כאילו האור, כאילו החומר, אבל אנחנו לא יכולים להרגיש אותם. תמיד זה על לעומת זה. כן.
האם זאת הסיבה שבעולם הזה את האור הגשמי אנחנו הרבה פעמים רואים בתור נקודה, בתור חלקיק, שהכלי למעשה הוא בעל צורה חלקיקית?
או חלקיק או, 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 או גל, כן, או פטון.
זה תלוי בקבלה שלנו.
כן. אתה מגיע למצב שהוא, אתה מסתכל כלי על פני האור או אור על פני הכלי, כן, נכון. מזה יש לך, כן, הגישה הזאת דו-צדדית, כן. נו, בבקשה. כן.
האם גילוי הבורא זה החלל הפנוי?
גילוי הבורא זה החלל הפנוי? אני משתדל להסכים איתך, אבל אני לא יודע איך.
זה מה שאני מצליח.
אני לא יודע איך להגיד. גילוי הבורא זה
האמצעי.
לא, זה צריכים לחשוב, אולי, לא, לא יודע, לא, אין לי תשובה על זה, לא. אני לא מרגיש, לא, לא, לא מוצא קשר. כן, מי שם בסוף?
בעל הסולם בכמה מקומות, או לפחות בכמה, פעם אחת שהתקלתי, מדבר על משהו שנקרא מסך הברזל. בין חוכמת הקבלה ל...
חומת הברזל.
חומת הברזל.
כן, מסך זה, זה דבר חיובי, חומה זה...
כן, איזשהו מחסום כזה ש...
כן.
שמונע ממנה להרגשה שלנו. זאת אומרת, העולמות הם נעלמים, הם נמצאים פה, אבל אנחנו לא...
כן, זה נמצא כאן, זה בסוף. נגיד כאן.
אוקיי, עכשיו, יש איזשהו עניין שבאמת כאילו יש איזה נקב שצריך לעשות, בשביל שקצת הסכר הזה יתפוצץ.
נכון.
עכשיו, אני שואל לגבי עניין של פרט וכלל. יש פרט, זאת אומרת, בעלי השגה עברו את הנקודה הזאת. מספרים לנו מאחריה.
כן. מצד השני של החומה.
כן, אבל הם מבחינת פרט, אם אני מבין נכון. זאת אומרת, איפה כלל האנושות וכלל הרצון שיעשה את אותו...
לא הבנתי.
אני שואל, האם כל אחד הרי צריך לעשות את זה בדרך שלו, לעבור את זה, נכון? מחויב.
מחויב.
מחויב לחלוטין.
כן.
האם יש איזשהו עניין ברמת הרגשה של הכלל? זאת אומרת, כל הרצון כולו צריך לעבור את זה?
כן, כן. אבל בכל זאת, אפילו שזה אוסף של פרטים, כל פרט ירגיש את עצמו בצורה שהוא פרט. כמו שעכשיו בעולם שלנו, יש לכם מיליארדי אנשים, הם כמו, ראית איזה שדה, נגיד, עם האסף או עם משהו, עם התבואה, ככה הרוח בא, כולם לכיוון אחד, או כולם לכיוון שני, כך, אותו דבר הכלל. אותו דבר המון העם, לכיוון אחד, כולם לכיוון שני, אבל כל אחד בכל זאת מרגיש את עצמו שהוא בעצמו לבד, יש לו הרגשה אישית שלו, ולכן למרות שכולם הם בצורת צומח, כן? אבל ההרגשה אישית היא נשארת. לכן תנועה כללית, זה מה שאנחנו מקווים שהיא תבוא לעולם, שכולם הסתובבו למקור אחד מאיפה יבוא עזרי, כן? אבל לכולם זה יהיה הרגשה שלא אישית. בסדר, נו, עוד קצת. טוב, תשאל, נו.
שלום מרחובות אומר כך, הוא אומר, אני עדיין מרגיש שאני צריך לצבות את עצמי כדי לוודא שאני לא חולם, שחוכמת הקבלה באמת קיימת. כל כך הרבה שנים חייתי מבלי שהחוכמה הזו גלויה אליי, ונאלצתי לקבל את זה שאף אחד לא יודע מה פשר הבריאה, מה זה החיים האלה, ושכך זה יישאר. יש עוד הרבה אנשים שמרגישים כך, שוודאי שאין סיכוי לדעת. איך להסביר להם שדבר כזה אפשרי, שאפשר לדעת מסוד החיים? איך להסביר להם את זה?
אם הייתי יודע, גם כן הייתי מצליח. אני לא יודע. העניין הוא שצריכים לרצות מאוד. זה לא תלוי בבורא. זה העניין שהתפשטות חוכמת הקבלה היא דרך ההישנה, שכולה תלויה בנו, בתחתונים. ולכן... זה שיש לו כאב על זה שהם לא יודעים וסובלים, זה מאוד דומה למה שבעל הסולם כותב בנבואה שלו, כן? שהוא ראה את האנשים הסובלים בצורה הנוראית הזאת בעולם הזה, ללא שום סיכוי לצאת מתוך הסבל ורק להמשיך לסבל עוד יותר גדול, ולכן הוא ביקש שיתנו לו הזדמנות, אפשרות ככה להשית להם. נכון, זה טוב שיש כזאת תגובה בלב של האדם. צריכים להיכנס להפצה, אין אפשרות אחרת, זה מה שאנחנו עושים. קודם כל זה לטובת העולם, שנית כל זה גם כן לטובת מי שעושה את זה בעצמו, ובזה נעשה כנציג של הבורא בעולם. כן.
נו.
אז שואל איליה מינירנברג, בכמה תלויה ההצלחה בהפצה בכנות ובעוצמת הרצון שלנו להצליח? האם הרצון הזה מספיק כדי להצליח בפעולת?
אנחנו לא יכולים למדוד הצלחה. זה שתגיד לי שתוך שנה מצטרפים כפול אנשים, או יותר מזה, פי 4 ופי 10, אני לא יודע אם זה הצלחה או לא הצלחה. אני לא יכול להגיד. אין לנו במה למדוד מבחינת הנשמות, עוצמתם, כמות ואיכות. אתה צריך לדעת גם איכויות. אתה לא יכול, אתה צריך גם מתח וזרם כדי ללמוד אספק. אז אם אנחנו מודדים רק לפי המספר ראשים, זה ודאי הנתון לא שלם. אכן, אם אתה שואל אותי, אני לא יודע. אני יודע רק דבר אחד, עד שאדם לא הגיע ועולם לא הגיע לגמר התיקון, אז יש מה לעשות. זה הכל. וחוץ מזה, גם כן, התוצאה מההפצה, היא לא צריכה לקרר אותנו במשהו לשנות. אנחנו רק צריכים ללמוד מהקהל, אופי שלו, איך להיות יותר מותאמים עליו, זאת אומרת באיזה צורה להסביר, באיזה שפה להסביר, אתה מבין? שיהיה יותר קרוב אליו, אבל לא שאנחנו ממש משתנים בעצמנו בזה, לא, רק כמו המטפלת כלפי התינוק. בכל זאת חנך נער על פי דרכו, אז תלמד דרכו ותטפל. לא שזה ישנה אותך, זה ישנה גישה שלך אליו, נכון? לכן אני מוכן לשמוע מה שאומרים. אני מאוד רוצה לשמוע ביקורת, אבל ביקורת שממנה אני יכול לבנות את היחס שלי יותר מדויק להפצה. כן.
שואל אותנו וובה ממוסקבה, אם אני מרגיש שכבדה אחרי פעולת הפצה, זה עונש על זדונות, שגגות, או שזו היא גדילה נורמלית של אביות? אם הוא מרגיש שכבדה אחרי פעולת הפצה, זה עונש או שזה...
אין עונשים ברוחניות בכלל שיוצאים את זה מהראש. אין דבר כזה בכלל, עונשים. יש תיקונים. תיקונים, זהו. אמא שנותנת לך מכה, זה, היא נותנת לך מכה, כואב לה הלב, אבל היא נותנת לך מכה, מפני שהיא מקווה שעל ידי זה אתה תזכור שדברים האלה הם מזיקים לך. והיא לא רוצה שאתה תעשה דברים רעים, היא רוצה ללמד אותך, ומאין ברירה אז היא מזכירה לך את זה בצורה כזאת לרצון לקבל שהוא לא ישכח. אז נותנת מכה, במה עוד אפשר להשפיע לרצון? נו, צעקה, מכה, איזשהו עונש קטן אחר, שאתה קושר את הסבל הזה למה שאתה עשית, ואז אינסטינקט, כן, פעם הבאה אתה כבר זוכר, אני רוצה אותו דבר, אוי, היה לי רע. ובצורה כזאת אתה לא עושה, אנחנו כמו חיות קטנות, כולנו. ולכן אנחנו צריכים להבין שכל המכות שאנחנו מקבלים זה ללימוד שלנו וזה לתיקון, ולא לעונש. עונש זה בעולם שלנו, אנחנו ככה מענישים אנשים. וחוכמת הקבלה זה בכלל לא מקובל. אפילו אין, אתם יודעים שלפי התורה אין אפילו בתי סוהר או משהו כזה. אתה חייב לקחת את האדם ולתקן אותו. ולא שאתה זורק אותו שם, מבודד אותו בארבע קירות וזהו. מה, איזה תיקון? כן.
שואל אותנו תלמיד מקייב, אם הקבלה היא הדרך נגד עצמך, מאיכן תבוא השמחה? מאיכן אפשר למצוא את השמחה? מהשמדת האגו? אתה נלחם בעצמך.
הוא מרגיש, המסכן שלנו מקייב, שהוא חותך את עצמו בזה שהוא הולך קדימה. שיש בו שתי חלקים. חלק אחד, שני חלקים. חלק אחד זה הרצון לקבל שלו, חלק השני נקודה שבלב. עם מה הוא מזדהה? אם מזדהה עם הרצון לקבל, אז הוא סובל. אם הוא מזדהה עם הנקודה שבלב, הוא מסתכל על הרצון לקבל ואומר שיסבול. כן? אני אומר ברצינות. בצורה כזאת הוא מתחיל ליהנות אפילו מההרגשות לא נעימות ברצון לקבל, כי הן עוזרות לפתח נקודה שבלב. הוא רואה את התוצאה עד כדי כך שלא מרגיש כאב. הוא מסתכל עליו, הוא לא מרגיש כאב. זה הכל תלוי אם אתה מזדהה עם זה או לא. אתה יכול להתעלות מעל ההרגשה רעה, מעל הכאב, אתה יכול לשמוח, כמו שהוא אומר, האם אפשר לשמוח בכאבים האלו? כן אפשר. אם אתה מסתכל שהם עוברים על הגוף שהוא זר לך, על הרצון לקבל, ואתה על ידי זה שאתה מרגיש רע הזה, אתה מתרחק ממנו, מתעלה מעליו, ואז אתה מגיע לשמחה. אנחנו, זה עניין פסיכולוגי ממש, אין כאן שום דבר רוחני, זה פסיכולוגיה פשוטה. אתם רוצים על זה לדבר? או, יש שם בחור יפה, אם תספור את יפה, תנו לו מיקרופון. אני מקנה.
גם אני מקנה. אני רוצה לחזור לעניין הדלק.
כן.
אני במהלך בעולם הזה אנחנו רואים, רוצים למכור לי מכונית.
כן.
אז מסבירים לי כמה היא טובה, מהירה, יפה, מעבירה אותי ממקום למקום. אני יכול להתחבר לזה. ברוחניות אני רוצה להיות משפיע.
נו.
בהשפעה. זה משהו שהוא נעלם. משהו שאני לא יכול לשים עליו את היד ולהגיד, אוקיי, אני רוצה גם. אני אומר, החברה תשפיע עליי. אבל החברה גם מבולבלת. מה זה בדיוק השפעה? אז הדבר הזה שנעלם ומתגלה לחלקיק שנייה, הוא מרגיש כאילו הרבה פעמים יותר מבלבל מאשר שיש שם משהו. השאלה אם לתת, כמו שאתה אומר, להתבטל מול החברה ולתת לה לסחוף אותי בצורה מלאה ושם אני אקבל את הדלק, או שאני צריך להאמין.
אנחנו שומעים בחור, אדם שנמצא בתחילת דרכו, כן, וטענות שלו הן טענות צודקות. זאת אומרת, למה אנחנו לא מקבלים בדרך הרוחנית משהו, דברים ברורים שמתגלים בנו, זה לכאן וזה לכאן, והכל לפניי, איכשהו, כמו בעולם שלנו לפחות, אני מתחיל, נגיד, אוניברסיטה, אז אני יודע שאני אגמור אותה, אחר כך אני הולך לעבודה, אני יכול לראות אנשים שכבר עשו את זה, באיזה מצב נמצאים, מה הם מרוויחים, מה הם חושבים, מה החיים שלהם. אני מסכים איתם, מזדהה איתם, אני הולך גם כן. למה אנחנו נמצאים ברוחניות בצורה כל כך מבולבלת ושום דבר לא מובן, ולאן אנחנו בכלל הולכים? אין? מה רוצים מאיתנו? אם ישאלו אותי עכשיו ברחוב, מה היית, איפה היית, מה שמעת, שום דבר אני לא יודע. כלום בכלל מהחיים. מה אתה רוצה מהחיים? מה יהיה לכם מזה? שום דבר. מה זה רוחניות? לא יודע. שום דבר אנחנו באמת לא יודעים. אתה צודק. אני מסכים איתך. גם אני. אני אגיד לך למה. זה סימן שאדם נמצא לפני הגילוי. כי כל פעם אנחנו בצורה כזאת יכולים לגלות מה שנסתר. רק מהרגשה שאין לי. אני, איפה זה? ואין. חוסר של משהו שאתה לא יודע מה. אבל החוסר הזה זה כבר הכנה שזה יתגלה. לכן ההרגשה שלך היא הרגשה טובה, היא לא נעימה, אבל היא נכונה לפני הגילוי, כי גילוי יכול לבוא רק להרגשה כזאת, נו 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 איפה, נו מה, נו למה, בשביל מה, נו, נו. חלל פנוי, וזה תמיד. זה תמיד. אם אתה שואל אותי, אני אומר לך כן, גם אני כל הזמן כך. ואדרבה. רק שאנחנו צריכים, אנחנו לא צריכים לדאוג למצבים עצמם, אלה שהתחלפו כמה שיותר מהר. אני חייב לעבור כל המצבים, ולכן לא אכפת לי איזה כל כך, רק התדירות, לזה אני דואג. זה מה שחשוב לי, שיהיה רק קצת וטוב קצת ומבולבל, ואני מבין יותר ומבין פחות, קדימה, אתה מבין? זה העיקר. מי שיושב ורוצה לברר ועכשיו, לא, חכה, זה לא טוב. לא טוב. תמיד קדימה. פחות לחשוב אפילו. אפילו פחות לחשוב. העיקר זה לראות התקדמות. בואו ניקח עוד איזה קטע.
כדאי.
איפה אנחנו?
כותרת ביטויים רוחניים.
לא, חכה, בסדר. חשבתי שלא יודע גם. כן, מי כאן חדש? כן, לא חדש, אבל היום עוד לא שאלתי, בסדר.
בוקר טוב.
כן.
אני רוצה לשאול נושא של הזוהר. אתה תמיד אמרת שאת הזוהר אנחנו צריכים לקרוא כמו שהוא. כן. כלומר, אפילו בארמית, לא להבין אף לא מילה.
לא, לא, אנחנו ניקינו אותו, אנחנו תרגמנו ארמית.
אני רוצה להגיע לשם, אני רוצה להגיע לשם.
כן.
הזוהר הוא כבר תרגום של, של, של התורה, אחר כך הארי תרגם את זה, ואחר כך בעל הסולם, ואנחנו למעשה קוראים את זוהר לעם. אז אנחנו ממש מתרחקים מהמקור, וזה נורא מפריע לי.
זה לא ככה, זוהר זה לא תרגום מהתורה, זוהר זה טקסט אוריגינלי של רבי שמעון.
אז למה אנחנו לא קוראים אותו?
רגע, רגע, רגע. טקסט אוריגינלי אתה יכול לקרוא, חס ושלום.
לא, למה פה? בשיעורים שלנו אנחנו לא קוראים אותו. אנחנו קוראים פה תרגום על תרגום על תרגום, וזה לא המקור, זה לא הזוהר.
לא, 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 לא. זוהר כתוב בארמית. האנשים שנמצאים כאן, מי יודע ארמית? לא. אפילו אלה שלמדו בישיבות, נגיד, מי למד בישיבה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, אפילו אלה שלמדו בישיבות, 7, כן? הם לא יודעים ארמית של זוהר. זה ארמית לא של תלמוד. ניסית, כן?
זה שונה.
זה שונה, זה שונה. יש מילון, מילון לתלמוד בבלי, לגמרא, כן? מילון ארמית, ארמי עברית, כן? ומילון של זוהר זה מילון אחר לגמרי, ארמית עברית. כן. זאת אומרת, אנחנו כאן נתקעים בבעיה שאני צריך להגיש חוכמת הקבלה לעמון העם שלא יודע חוץ מעברית, הפשוטה, שהוא שומע בטלוויזיה וקורא בעיתונות, לא בעיתון הארץ, אתה מבין? אתה המעריף ידיעות אחרונות. כן? זהו, וגם כן כותרות שם בלבד. ואני צריך, אבל זה לא חשוב, זה לא לגנאי. אני אומר לך שזה הדור, וכך צריך להיות. אבל מה שלא יהיה, הוא חייב לקרוא זוהר. לקרוא. זהו. אבל אפילו ארמית הוא לא ידע לקרוא, מכל שכן קצת להבין מה מדובר. לא להבין, אלא להכיר את המילים. כלום לא יהיה לו. אלא הוא ייקח את הזוהר, כן? יפתח, ויסגור, וזהו. ולא יגע יותר. שים אותה על המדף, נגיד שריפה, אתה יודע, משהו כזה, סגולה, גמרנו. אנחנו רוצים להזמין המאור המחזיר למוטב. האדם צריך להיות במשהו קשור לספר. מה עשה בעל הסולם? אתה חושב שהם כולם קלקלו את הספר? הוא כותב על זה, ולא הוא בלבד, כותבים את זה על ידי, בהרבה מקומות. הם קירבו את הספר הזה לדורנו. א', תרגום לעברית, זה מה שהוא עשה, בעל הסולם. א', ב', הוסיף לזה תוספות בשפת הקבלה, ספירות, גימל קווים, כל מיני דברים. שבלי זה אין לנו קשר למה שעשה רבי שמעון. ואתה חושב שהרבי שמעון לא יודע שאנחנו עושים, ושאנחנו עושים את זה בלי, 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 ידיעה, בלי ידיעתו, ושזה קורה ככה בשבילך שבאו איזשהו חכמים אחרי 2000 שנה ועושים עם, עם הספר של רבי שמעון מה שהם חושבים? מה פתאום? זה הכל נעשה באותו יד.
אז אם אנחנו קוראים את זוהר לעם, כן. אנחנו מקרמים, אנחנו מקדמים את האור, אנחנו מזמינים את האור.
ודאי, ודווקא בגלל שזה כתוב בעברית, ואתה מבין כמה מילים, ואתה מרגיש כמה מושגים מוכרים מתוספת של בעל הסולם, מתוספת הסולם, שזה פרצופים, עולמות, ספירות, קווים, ימיל קווים וכו'. על ידי זה יש לך קשר עם, 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 עם הספר. בלי זה, סגור אותה, שום דבר לא יעזור. לא יעזור. תראה מה שהוא עשה. במיוחד. זה, 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 ה... תראה מה שהוא כותף על, ה... על הספר הזוהר. למה הוא עשה זאת? זה אך ורק לדור שלנו, כי ספר הזוהר, מה שהיה כתוב, היה כתוב בצורה גולמית. זה היה כתוב כדי שיבוא בעוד 2000 שנה המקובל כזה גדול כמו שבא לסולם ויעשה ממנו משהו הכנה. אתה יודע שכמו יש ירקות, אתה מביא אותם מהשדה, אתה מנקה אותם, חותך אותם, עושה סלט, אתה יכול לאכול אותו. זהו, זה ממש ככה. ספר הזוהר המקורי הוא רק לבעלי השגה, כלום את לא מוכן לתחתונים. בבקשה, תקרא.
אז מתוך מבוא לספר הזוהר אות א' בספר קבלה למתחיל, זה בעמוד 219, מבוא לספר הזוהר אות א', היות שעומק החוכמה שבספר הזוהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי אינו אלא סולם לעזור להמעיין לעלות לגובהם של הדברים ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו. לכן מצאתי לנחוץ להכין את המעיין ולהיתן לו דרך ומבוא בגדרים נאמנים איך להגות ולהשכיל בהספר.
בסדר? לא, אני לא רק לך עניתי, לכולם. נו כן, ניתן ל...
פעל הסולם כותב פה בטקסט דבר שמאוד מוצא חן בעיניי. אני לא יודע אם זה ימצא חן בעיניי.
אני שמח, כבר שטוב לכם מזה אני שמח.
אבל הבעיה שהוא לא ימצא כל כך חן בעיניך. אתה לימדת אותנו...
לכן הוא שמח להגיד לי את זה.
כן, בדיוק.
כן.
אנחנו למדנו איתך שהאור הוא מתגלה בנו בפנימיות שלנו, אין חוץ מאיתנו שום דבר.
כן.
בעל הסולם פה הוא אומר הפוך ממה שאתה אומר. הוא אומר
סגנון, זה שאלות שלו תמיד.
הוא אומר כי עיקרה הוא אור רוחני היוצא ומתגלה מעצמותו. סוף סוף יש לי את עצמותו. אתה אמרת שבקבלה אין מילה כזו עצמותו, ובעל הסולם בפירוש אומר לך שהאור יוצא מעצמותו.
כן.
מתאים לי? לא מתאים לי שיוצא ממני, זה טוב שהוא בא מעצמותו. אז אני יודע שיש כוח שבאמת מפעיל אותי, ולא אני מפעיל את העולם, הוא מפעיל את העולם, עצמותו. פה יש מושג של עצמותו שאף פעם לא דיברנו עליו בקבלה. בתורה יש בורא ונברא. הקבלה פתאום אני רואה בורא, נברא ועצמותו, שלוש. אני לא, 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 לא נכנס לי בר.
אני שמח שהתגלה לך משהו חשוב. טוב, עצמותו זה מושג שמופיע בחומת הקבלה מלכתחילה, אבל אם שוב תעבור, אתה בטח קראת, אבל עוד הפעם, על מבוא לספר הזוהר, וגם כן על המאמר של בעל הסולם, איפה שהוא אומר עצמותו, ואני לא זוכר, ושמעתי מאמר ג', כן? שכל המציאות מתחלקת ל... כן? תפתח. לא, זה בשמעתי. בקיצור, אתה תראה שעצמותו זה מושג היסודי, אבל הבעיה היא שאנחנו לא משיגים אותו, ולכן אנחנו נותנים לך מאחורה.
515. עמוד 515 בכתבי בעל הסולם, עניין ההשגה הרוחנית.
כן.
ועל כן כללות המציאות, אני מדלג לפסקה השנייה, ועל כן כללות המציאות מתחלק לעניין ההשגה הרוחנית לג' הבחנות. א', עצמותו התברך.
אתה רואה? כתוב. הלאה.
ב', אין סוף ברוך הוא.
גם כן.
ג' הנשמות.
אין כלום חוץ מזה. עכשיו, אבל אין סוף באמצע. למה? כי אין סוף אנחנו משיגים, למרות שזה אין סוף כאילו, אבל זה מושג מהותי, לא כמותי. אותו אנחנו משיגים, משם אנחנו מקבלים אורות, לא מעצמותו. מעצמותו אנחנו לא מקבלים. זה ששם ההתחלה, כן, אנחנו לא מקבלים. תשמע המילים, אתה לא מקבל אור מעצמותו, אתה מקבל אור מאינסוף. זה מושג אחר לגמרי, שאותו אתה יכול להרגיש, להשיג, יש לך קשר עליו. לעצמותו אין לך שום קשר. זה שורש הקדום לפני ההשגה שלך. אתה לא יכול להרגיש וזהו, אבל אנחנו אומרים עליו כמו על מושכל הראשון. אז, וגם כן יש לך הרבה על זה בהסתכלות פנימית חלק א', במבוא לספר הזוהר, יש. אבל האמת שגם רמח"ל כותב על זה יפה, אגרא. אני לא חושב שכדאי לנו בזה להתעמק, כי המושג הזה הוא לא מושג בשבילנו, ולכן מקובלים ככה מתייחסים לזה שהשורש קדום, זה הכל. יש על זה הרבה שאלות כאילו פילוסופיות, אז מאיפה אנחנו יודעים שזה בא, ושבכלל למה אנחנו קוראים אותו בכל זאת עצמותו, שזה כאילו שייך לו, מי זה הוא, הלא, וכן הלאה. יש על זה הרבה, הרמב״ם כותב על זה גם באנציקלופדיה א' תעש, תראה את זה. כן.
יש הרבה שאלות על עניין הסבל, על הסבל שהיה בעולם ועל הסבל שקיים, ואיך להפיץ. שואלים מארגנטינה, נלידה מארגנטינה, כיצד להפיץ את הקבלה לאנשים שסובלים.
דווקא יותר קל, דווקא יותר קל שחומת הקבלה שהיא מסבירה לנו מאיפה בא לנו הסבל, זאת אומרת חוסר מילוי ברצון לקבל שאף פעם לא יתמלא, שבדורנו מתגלה בצורה כזאת פראית שוודאי שלא נוכל למלא אותו, ורק חוכמת הקבלה, חוכמה איך למלות אותו, היא מביאה אותנו למילוי האינסופי. דווקא זה אפשרי. צריכים אולי לתרגם לספרדית עוד כמה ספרים קלים למתחילים, לא יודע. אבל דווקא הבורא מביא אותנו להרגשה הזאת שאנחנו סובלים ברצון לקבל, כדי שנוכל מתוך זה לעלות מריקנות למילוי. כן.
אוריאל מבית קבלה לעם באלת שואל, האם חוכמת הקבלה תשנה לטובה את העולם הזה, או שישאר מקולקל והמקובלים יתעלו מעליו?
אנחנו נעלה מעליו, מעל ההרגשה הזאת, ולכן אנחנו לא נרגיש שהוא רע. עד כמה שאתה מתעלה בהשפעה, אז הרצון לקבל שלך הוא נכלל בהשפעה. אתה לא מרגיש את הרע שבעולם. הפוך, מה שאני ממליץ להם לקרוא, גילוי והסתר של השם יתברך. זוכרים את המאמר הזה, שהאדם שמקולקל רואה בחבר שהוא רע וחולה ועני ונכשל, שתיקן את עצמו, רואה באותו חבר, המצב של החבר לא השתנה, הוא רואה בו העשיר, הבריא, המוצלח, החכם. אז איפה כאן השינוי? שינוי אדם שמשנה את הראייה שלו. ומה החבר, השתנה או לא? הכל זה בכלים שלך שצריכים לקרוא. אנחנו עוד לא יכולים להתנתק מצורת העולם הזה. נשתדל בינתיים.
הודעות לסיום. שישי ישראלי בבתי קבלה לעם. כבכל יום שישי נתכנס גם היום בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש שידורים מיוחד בשידור חי בשעה 3 אחר הצהריים, פרשת השבוע עם הרב לייטמן, וב-4 ורבע שבט אחים. יום שישי בבתי קבלה לעם, הכל מתחיל להתחבר. המפגש החברתי של הכלי הישראלי. אנו שמחים להזמין את כל חברי הקבוצות ובתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש החברתי השבועי של הכלי הישראלי. המפגש מתקיים בכל יום ראשון בין השעות 8-9 בערב ויועבר בשידור חי באתר kab.co.il. אתם מוזמנים להגיע לבית קבלה לעם הקרוב לבתיכם ולהשתתף במפגש. להקת הדור האחרון מגיעה לירושלים. במוצאי שבת הקרוב מגיעה להקת הדור האחרון לירושלים להופעה שכולה מוזיקה טובה, חיבור ואהבה. כולם מוזמנים מוצאי שבת הקרוב, 31 ביולי, מועדון המעבדה, ירושלים. פרטים נוספים באתר קבלה לעם, ובזאת נסיים. תודה ויום טוב.
שיקיץ האור וניתן לנפשנו דרור למלא